בואו נפתח את זה עם גיא ואגו
וקרן אור פרנקו.
מתחילים. בוקר טוב.
אתה עובד על אנשים בעיניים, אתה חושב שלא יודעים שלא בוקר עכשיו?
אני יודע, אבל יהיו אנשים שאולי ישמעו את זה אחר כך ב... את ביקשת ממני להעלות את זה אחר כך גם בפודקאסט עצמו. למרות שאני לא רוצה.
ואנשים בהכרח מקשיבים בבוקר, אתה אומר. אני רוצה. נזרום איתך.
כל האנשים הם אני, ואני מקשיב לזה בבוקר בפקקים. וחוץ לזה גם כשאני שומע בערב, כן, מה, אנשים היו שומעים את טל ואביעד. טל ואביעד אומרים, בוקר טוב, בוקר טוב, הייתי שומע את זה בערב בדרך הביתה.
טוב, בסדר, אני לא הכרתי, לא צריך לכעוס. מה שלומך?
מה שלומך?
באת במוד קרבי היום. אני בסדר, טוב, תודה.
כן, גם חם, גם גשם, גם סופות רעמים, כאילו, מה נסגר? וגם באתי את כל הדרך עד לפה.
פעם אחת הזזת את התחת שלך, סליחה. כן, מה קורה?
כן, בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, אז היום מקליטים באווירה קצת אחרת, חורפית, גשומה, קיצית, גדרתית.
כן.
על מה אנחנו מקליטים היום? מה שלחו לנו?
שלחו לנו שאלות.
מטורף.
מטורף. כן. כרגיל, השארתי את הרשימה בבית.
אהה.
אבל היה איזה משהו אחד שריכזתי אותו לנושא אחד גדול ורציני.
אווה.
אווה.
כן.
את שאלת כבר ששומעים אותנו טוב?
שומעים אותנו טוב? תעשו לנו כאלה או תשואות או תכתבו שאנחנו מהממים.
פשוט תכתבו בתגובות.
קיבלנו לב. כן.
אולי זה סתם קיבלת לב כי אוהבים אותך?
לא סתם אוהבים אותי. כן.
סתם.
נושא גדול וגרנדיוזי.
כן. טוב, היו אנשים ששאלו על וטו. היו אנשים ששאלו על סווינג. איפה, כאילו אנשים שפתחו הרגע, אבל יותר בקטע של סווינג, אז איפה מוצאים אנשים לסווינג? כי...
לא מעט אנשים מתחילים מהשלב הזה כצעד ראשון במונוגמיה. אז נשמע לי פריט מידע חשוב.
גם בכלל בחיים.
אוקיי, שזה צעד ראשון. כן.
כן. האמת שאפשר לתת טיפ קטן על, על הסווינג.
תן טיפ קטן על סווינג. מה עכשיו? יאללה. איזה טיפ קטן יש לך על סווינג?
הבן אדם ששאל, אז הוא אמר שהם פתחו והם הכירו את האתר של סווינגרס.
אוקיי.
והוא לא בא להם בטוב, ומה, איפה עוד אפשר להכיר אנשים לסווינג? עכשיו, זה פחות, זה לגמרי לא את.
אני פחות. אגב, שומעים אחלה.
כן?
תודה. כן.
תודה. תודה. וזה גם לא איזה צד חזק שלי,
כן.
הדבר הזה. אני, אז אני לא יכול לתת המון טיפים, אני יכול להגיד שא', לאנשים שרוצים לצרף או להצטרף, אז יש לנו קבוצה.
איזו קבוצה? מי זה לנו?
זה אני, הידוע בשם גיא ואגו, ואת הידועה בשם קרן אור, ואדמין נוסף שנקרא בשם אחר, באמת? אוקיי. ואפשר לפנות אלינו. עכשיו, הכניסה, היא, יש שם תנאים. זאת אומרת, א', שזה אנשים שמצרפים, ולא סתם...
אין צופים מהצד.
אין צופים מהצד. כשאם מפסיקים, אז פשוט יוצאים מהקבוצה. אפשר לחזור אחר כך. שתיים, שזה בפרופיל גלוי. אז אם יש לכם בעיה עם החשיפה שלכם, אז זה לא הקבוצה בשבילכם. ויש שלוש.
שזה גברים לא יכולים להיכנס לבד, כי יש לנו רשימות המתנה של שנים קדימה.
כן. זוגות ונשים.
ומשם נעבור הלאה.
ומשם נעבור הלאה. אז רגע, אז... ומעבר לזה, אז יש את האפליקציה של פילד, מי שלא מכיר, שזו אפליקציה לחוויות מיניות יותר.
אז אני לא הכרתי.
כי זה פחות...
הבנתי לי, כן.
הדבר. וכמובן, יש פסטיבלים ודברים וזה, אבל זה פחות הז'אנר שאנחנו מעורים בו.
אבל נשמח לאסוף מידע ולעשות איזה פרק על זה בכיף.
כן, כן.
אוקיי.
לגבי וטו נשים בצד, עכשיו, הרבה מהשאלות שקיבלנו, היו בעקבות הפרקים האחרונים שאלינו על התלבטות לגבי קשרים וטוב לי, רע לי וזה, והייתה את השאלה, איך אני יכול לזהות, כאילו אני שמתי לזה כותרת, סימנים אני בומבסתי, לקריסת קשר.
קריסת מערכות, יחסים.
כן.
ראית מה עשיתי? כן. אוקיי, אז איך מזהים סימנים?
כן.
מה, כשהקשר מתחיל להסתיים, כאילו?
שמשהו צולע ולא טוב, ושאפשר לשקם אותו, ואפשר לעבוד על התקשורת, כי אנחנו כל הזמן אומרים תקשורת, 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 מגניב, אחלה. איך, באיזה מצבים? מה, איך אפשר לרחח את את הנר שמצית את הווילון לפני שכל הבית נשרף?
אוקיי, אז זאת השאלה. אתה מפנה אותה אליי כאילו?
אני, יש לי רשימה, בוא נראה אם את תקלעי לחלק מהדברים.
לא, תיתן אותה. אגב, אם יש לכם שאלות לגבי זה, תשובות לגבי זה, משהו שתרצו שנעלה פה, אתם יכולים לשלוח גם בתגובות של הלייב עצמו, וגם לשלוח בפרטי, אני ככה מדי פעם בודקת ורואה, ואז אנחנו מעלים כאן תוך כדי.
כן, אז תכתבו, מה, מה, מה הטיפים שלכם, מה אתם חושבים, בוא נראה אם אתם תקלעו לדברים שאני רשמתי, ואם אתם לא מסכימים עם הדברים, אז בלייב תכתבו ותגיבו וזה.
יא, תן את זה.
אז הראשון שעלה, גם מהאנשים שכתבו לי, זה תדירות המחלוקות וחוסר כבוד.
אוקיי.
זאת אומרת, אם רבים פעם בשנה, נגיד, ריבים ומריבות, אז זה לא קריטי, אבל אם זה נהיה פתאום על בסיס יומיומי,
אז זה מעיד על זה שהקשר בשלבי דעיכה?
ששווה לשים לב לזה ולראות למה זה קורה.
יש פה כוכביות על זה.
תני לי כוכביות.
אוקיי. קודם כל יכול להיות שאם אני החלטתי שאני רוצה לסיים את הקשר איתך, סנריו אחד, לא יודעת איך לעשות את זה, לא נעים לי לסגור את זה, אני עדיף שאתה תסגור את זה. בוא ניצור פיצוצים עד שימאס לך ותגיד לי, דן, לא יכול יותר, ואתה תהיה אשם בזה שנגמר הקשר ותפתור אותי מהעניין. אופציה א', אופציה ב', יכול להיות שבאמת נמאס לי מהקשר, אבל אני לא סגורה על זה, אני לא פתוחה, אני עדיין בודקת, אבל תכלס נמאס לי, כל דבר קטן בך כבר מעצבן אותי. פיצוצים. בסדר?
ואי אפשר לעבוד על זה?
אם נמאס לי ממך?
כי את אומרת שזה כבר...
יכול להיות, בשני המקרים האלה יכול להיות שאפשר לעבוד על זה, כי יכול להיות שנמאס לי ממך בגלל שאתה אוהב גזר, ואם נלך לטיפול זוגי וזה יעלה שם, אז ישכנעו אותך שגזר זה השטן, ואתה תמשיך, תפסיק לאהוב גזר, ומערכת היחסים שלנו תחזור להיות כולה הפי ונסנצים.
אפילו לך נפלט שאני אמשיך לאהוב גזר.
אה, תפסיק. בכל אופן, אז אולי שכנעו אותי לאהוב גזר. בכל אופן.
או, אז... או, או, זה, הנה, תנועה.
כי גזר זה טעים, מה אני אעשה? זו הייתה דוגמה לא, לא טובה. אז, אז התשובה היא, יכול להיות שאפשר לעשות משהו. זאת אומרת, גם אם אני מגיעה מבחינתי למקום שהוא די, אין לי מה לעשות פה יותר. האם ניסיתי הכל? האם הלכנו לטיפול? האם בדקנו? האם דיברנו? אתה יודע כמה זוגות לא מדברים על זה בכלל?
זה
כמה,
העניין, כן.
כמה זוגות מרגישים שזה לא, ופשוט מרימים ידיים במקום לבוא ולדבר על זה. כי מה פתאום? מה אני אדבר? מה שאתה תבין? יודע מה? בוא אני אקח את זה יותר רחוק. ישבה מולי השבוע מישהי שאני מלווה, מקסימה. הם עברו אצלי תהליך, הספיקו לעבור ממש כמה, כמה פגישות בודדות, והם כבר אומרים שהקשר ביניהם טרפת היום.
והיא אומרת לי... מזיקה לאנשים, את מחזיקה אותם ביחד.
מטריפה אותם, כן. והיא אומרת לי, פתאום היא יושבת עם חברות שמספרות לה על המחלוקות במערכות היחסים שלהם, ואחת מהן אמרה שהיא נפרדה או נפרדת מבין הזוג, ואז אותה בחורה אומרת לה, רגע, אבל דיברת על מה שמפריע לך? כי היא סיפרה על החברות, מה מפריע? דיברת על מה שמפריע לך?
לא, אני מכירה אותו כבר 20 שנה, הוא לא השתנה.
מה פתאום? למה שאני אגיד לו? היה צריך להבין את זה מראש. והם נפרדים. אנשים מעדיפים להיפרד ולא לחשוף את עצמם ולדבר על מה שקורה. אתה מבין? כשאותה אחת שאני מלווה, וגם אתה ואני, ועוד כמה, יודעים שיש מצב ממש סביר, שאם משהו לא בסדר לנו ונדבר עליו, יכול להיות שהוא כן יהיה בסדר. הפתעה.
כן.
זה מטורף.
נכון. למרות שלפעמים, כאילו גם עם, בשיחות עם חברים, אז יש מעבר. זאת אומרת, נגיד, אני לא אכנס לפרטים כי זה אישי, לא, לי אין בעיה לשתף, אבל זה פשוט יש פה צד ג', כשאני החלטתי לעזוב את הבית, אז תמיד שאני מספר על זה, נגיד במצבים אינטימיים, אנשים מסוימים, אז אני אומר מה הייתה הסיבה, שהיא אחת מאוד ספציפית, את יודעת מה הייתה. אבל זה לא שאם זה היה נפטר,
היית נשאר.
הייתי נשאר, כי יש ערימה של דברים, זאת אומרת...
אז האם זאת באמת הייתה הסיבה הספציפית?
זאת הייתה הסיבה הספציפית, אבל יש עדיין, יש עוד ערימה של דברים, זאת אומרת...
אז זה ערימה דברים ספציפיים.
זאת אומרת, אם הדבר הזה היה נפטר, היינו צריכים להתמודד עם השאר.
אוקיי, השאלה היא, אם גם אלה היו דברים...
וכבר עייפתי,
אוקיי, אז נמאס. אבל אם לא אז יש את המקומות שבהם אנחנו מגיעים לזה שאנחנו מרימים ידיים. יכול להיות שאם היית מגיע להבנות האלה שהרימת הדברים האלה לא סבבה והולכת להרוס את הקשר, והיית שם לב לזה תקופה לפני, והייתם מדברים על זה ומלבנים את הדברים, אולי לא היית מרים ידיים ולא היית מתעייש, שזה גם מתייאש וגם מתעייף. ראית מה עשיתי פעם? יפה.
לא.
זה היה לגמרי מכוון, המצאתי פה מילה. אז יכול להיות שאם מבעוד מועד לא היית מתעייף, מתייאש וכזה, וכן הייתם מדברים על הדברים האלה ופותרים אותם, אולי הייתם נשארים בקשר טרפת עד ימינו אנו.
יש מצב.
על זה אני מדברת.
כל הכדור הזה, כדור? שלג, כן. כל הכדור הזה הוא נערם עם הזמן.
כדור צמר אומרים, כדור צמר.
זה לא טבעוני, כדור שלג הוא כן טבעוני. הוא נערם עם הזמן, כי לא דיברנו.
בדיוק.
ואם היית שואלת אותי לפני הפתיחה, אנחנו הזוג הכי מטריף שמדברים על הכל.
כן, אבל הפתיחה מביאה אתכם למקומות.
לא, לפני. ואחרי הפתיחה.
אבל הפתיחה פתאום מראה לנו שיש עוד עולם שלא הכרנו מבחינת השיח והכנות והתקשורת והמקומות להיכנס אליהם, והעומקים של הרגש ושל השיח, והדברים שאנחנו חושפים על עצמנו, אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון בשלבים שלפני פגישת האירוע והסיטואציה הזאת של פתיחה. זאת אומרת, זו חוויה שמשותפת לרוב המוחלט של הזוגות.
כן, אני רוצה רגע לסטות מהנושא, כי קפץ לי איזשהו נושא.
סטי, כן.
מה לעשות? יש אנשים שהם כמוני, שראית? לא כולם כמוני, יש אנשים שהם כמוני.
כן, סטטו אותי פה, כן.
שיש להם קושי עם עימותים. כשאני בזוגי, א', עימותים לא נעימים לי, וגם אני נורא אוהב נשים חזקות, בעלות דעה, מגובשות כאלה, כמוך, האמא של הילדים שלי, טיפוס באמת, מבריק, עם מוח חד, ולא משנה שגם אני מוח חד, אבל כשאני בא כאילו לדיבייט כזה,
הוא נמס.
הוא נמוג.
כן.
נשאר באבק. מה שלא עושה חשק להיכנס לדבר הזה, כי אני יודע שהטיעונים שלי לא יחזיקו ולא... מאוד מאוד.
הדיבייט שלך, עזבי.
כן, בואי...
צודקת.
כן.
על מה רצית לדבר? צודקת.
אז זה מעניין יהיה להקדיש לזה פרק. אני לא יודע, תכתבו אם אתם גם נתקלתם בסוגיה כזאת, ואם אני מסתכל עליכם.
איזה סוגיה? איזה סוגיה? אתה שרת את זה נורא...
של הקושי להעלות את הצרכים והרצונות מול בן הזוג, כי אתם יודעים שהטיעונים שלו, כאילו הטיעונים שלכם פשוט...
זה עניין של ביטחון וערך עצמי. אנחנו נדבר על זה. זה ערך איתן וערך משוקף.
בסדר, אני מעניין אותי כאילו אם יש עוד אנשים.
אני לא אומרת שהם לא מעניינים, אני אומרת לך. הם מעניינים מאוד, אני רוצה לשמוע את הדעה. אז רגע, אז בוא נחזור לעניין הזה של קריסת מערכות יחסים. אז אמרנו, הרבה ויכוחים. נתתי פה סתם שתי דוגמאות לסנריו. אז אחד, אני רוצה שאתה תיפרד ממני, אז אני יוצרת יותר חיכוכים וזה. השני, לא טוב לי איתך, אז כל דבר בך מעצבן אותי, ואז יש את החיכוכים האלה. ואני רוצה להתייחס לזה מאוד זווית. יכול להיות שיש פעמים שבהם אנחנו בתקופה לא מוצלחת. אני עוברת משהו בחיים שלי, אתה עובר משהו בחיים שלך, יש לי את המצוקות שלי ולך יש את שלך. שנינו כרגע נורא נורא קצרים, לא להיט, מביאים את זה לתוך מערכת היחסים, ונוצרים חיכוכים מתוך המצוקות הפרטיות בהחלט של כל אחד מאיתנו. זה לא קשור אפילו למערכות היחסים. אבל הכאב של כל אחד מאיתנו פוגש את הכאב של האחר, ונוצרים שם קונפליקטים. על זה אנשים יכולים להסתכל ולהגיד, אוקיי, אנחנו רבים מלא, זה סוף הקשר, מה בעצם קורה כאן? מחשבה יוצרת מציאות, יענו, שמתי את הפוקוס על החיכוכים האלה, ראיתי בזה את סוף הקשר, אז הבאתי את סוף הקשר. כשבפועל, יכולתי גם להסתכל על זה בתור, אני במקום לא טוב, אתה לא במקום לא טוב, אנחנו בסדר, זאת אומרת, אני עדיין אוהבת אותך, אתה עדיין אוהב אותי, הכל בסדר, נכון? אוקיי, אז מה זה החיכוכים האלה? לכל אחד מאיתנו בחיים לא טוב, בוא ננשום את התקופה, בוא נראה איך אנחנו עושים שיהיה לנו יותר סבבה לדבר, בוא נראה מה מצית את החיכוכים האלה בינינו, כדי לפתור לכל אחד את הדברים שלו בלי להביא את זה למערכת היחסים, ועוברים את התקופה הזאת, פוף, אין סוף הקשר, רק בגלל התקופה של חיכוכים שהולכים וגדלים.
כן, וזה נקודה אחרת שיש לי פה ברשימה, אז את מקבלת נקודה. או כוכבית, מה את מעדיפה?
לא משנה, תצבור לי אותם, אבל שיהיו זהים, סט.
ואז... אני כתבתי, כאילו מבחינתי, אחד מהטיפים, נגיד, האזנה פעילה, או כל מיני דברים כאלה, כדי באמת למזער את הפיצוצים. כאילו, כטכניקה...
בוא תפרט רגע.
לא רוצה.
לא כולם יודעים מה זה הזנה פעילה.
אז תגידי להם מה.
הזנה פעילה בעצם מדברת על זה שאני רגילה לומר הקשבה, שאנחנו לוקחים חלק בשיח מהכיוון המקשיב ונותנים לך בעצם לראות שאתה לא מדבר לקיר ושלא התפנינו לפייסבוק תוך כדי, וזה בעצם מדי פעם להדהד או להסכים או להיות פה בהקשבה. כן. עבורך.
כן, יש אנשים שאומרים שהקשבה פעילה זה מה שאני עושה לפעמים כשאני לא מקשיב בכלל.
כן, בגלל זה אמרתי גם להדהד ולהראות שאנחנו חלק, ולא רק...
כן. מה כתבתי פה? תיאור צרכים ורגשות. למה כתבתי את זה?
מה, בהקשר של החיכוכים?
לא, לא.
סימנים לקריסת קשר?
כן. אני יודע למה כתבתי. כאילו, גם כשכתבתי את זה אמרתי, רגע, וזה נשמע כמו פתרון. למעשה, על ידי זה שאנחנו... זה מתחבר לסעיף הקודם, זאת אומרת, מה שאמרת, שלא מדברים באמת על הצרכים והרצונות, ואז לא יודעים אם הקשר מגיע לסופו או לא מגיע לסופו, ואז בעצם בזה שנדבר, מה הם בכלל הצרכים והרצונות שלנו, ולא נביא בחשבון שהשני הוא חבילה שקיבלנו והיא סגורה והיא לא זזה מילימטר, ואנחנו שמים את זה, ואז בוחנים, האם הקשר הולך לסופו, האם באמת מה שאנחנו חושבים שאיך שהקשר נראה הוא ככה, או שיש שם איזשהו...
בוא נפרק את זה רגע בפועל, מה זה אומר הדבר הזה? כי אתה עכשיו הנחת איזושהי חבילה שהיא אמורפית לחלוטין, ובוא, תכנס רגע לפרטים, תן לי דוגמה.
שאני אומר...
מה הסיטואציה, הזוג, איפה הוא נמצא כרגע? הוא במקום שהם הולכים, מרגישים שהקשר כאילו נגמר להם?
כן.
כן.
כן, הקשר הולך לסופו, כי אני חושב שיש לי צרכים ורצונות שאת לא תעמדי בהם.
כשלא שאלת.
לא, כי אני מכיר אותך.
אני רוצה פעמיים בערב, בשבוע סלט, אני מכיר אותך, את לא תהיה מוכנה לזה. אז לא העליתי זה בכלל.
נכון.
אז אנחנו ניפרד.
כן. אז זה יכול להיות סלט, זה יכול להיות יחסי.
לא, רק סלט. רק סלט. כן.
יצא לי אמין. אני אסתכל על זה בהקלטה.
זה נראה כמו סלט עם המון בצל. כן.
כן. ראיתי שעשו גלידה מבצל סגול.
Anyways, אז יש לי כל מיני דברים שאני רוצה במערכת יחסים הזאת, אבל אני מראש, אני יודעת כבר מי אתה, אני יודעת שאין טעם לפנות אליך, אני אפילו לא אעלה את זה. עזוב, בוא ניפרד. לא דיברתי איתך על זה מעולם, אתה אפילו לא יודע שיש לי צרכים ורצונות, אתה רק יודע שאני אומרת לך, אוקיי, ביי.
כן.
אוקיי.
כן, או אנשים שבמקום, אפילו במקום לפתוח את מערכת היחסים, אומרים, טוב, הוא נורא קנאי, הוא נורא מונוגמי, אולי זה, אני לא יעלה את זה אפילו. כאילו זה סתם ישבור לו את הלב.
בוא פשוט ניפרד ואני אעשה מה שאני רוצה.
כן.
שזה מתקשר למה שאמרתי, שמי שראתה את החברה שלה אומרת, אנחנו נפרדים, לא, הוא לא יודע מה אני חושבת, הוא אמור להבין לבד איך הוא לא הבין, אז אני נפרדת.
כן, וזה קורה הרבה במערכות יחסים של המון שנים, כאילו שאתה כבר... יודע איך הבן אדם מגיב, ואני עצרתי רגע, כי גיליתי על עצמי, שזה קורה לי גם במערכות יחסים קצרות מועד.
כגון?
שאחרי זמן קצר עם מישהו, אז אני יכול להגיד, אוקיי, אני מתאר, כבר חוויתי אותך בצורה מסוימת, אני ראיתי איך את מופעלת במצבים מסוימים, אז אני לא סומך עלייך כאילו על זה שוב, ואני כאילו כבר שמתי אותך בתוך קופסה.
ואז אתה א' לא מאפשר לי תנועה, אתה לא מאפשר לי לגדול ולצמוח ולהתמודד אחרת. ב', אתה לא סומך עליי, זה אמרת, וג', אתה לא סומך על עצמך שאתה צריך להתמודד עם מה שאני אביא בתגובה שלי.
כן, כי כבר אמרתי, זה מוביל לעניין הזה של האימותים. אם חוויתי אותך קשה בסיטואציה מסוימת, ואני יודע שכאילו לא הצלחתי להתמודד עם זה, הפסדתי בדיבייט, לא בא לי להעלות אותו.
זהו, זה לא מוביל אותך לאימותים, זה מונע ממך את האימותים, כי אתה לא נכנס לזה יותר. וזה מזכיר לי אגב את הלצפות מה השני יגיד במערכות יחסים, זה משהו שדיברת עליו באיזה כמה פרקים שלנו לדעתי, שאתה הגעת, כשאני הכרתי אותך, הגעת ממערכת יחסים של מיליון שנה, שבה לא היית צריך לדבר בכלל. היו יודעים מי אתה, מכירים אותך ואת התגובות שלך, אפרופו אין מקום להתפתח, לגדול, לצמוח וזה, השאירו אותך מי שאתה, אתה לא צריך לתרוח לדבר. אתה לא צריך לתרוח לדעת לתמלל רגשות, אתה לא צריך לתרוח להיות מתוסכל. אתה אינך אחריות, הצד השני כבר ידע את כל מה שאתה רוצה, צריך, מבקש, מתאמת, ואתה, יש לך פטור ממערכת היחסים. ואז הגעת אליי וקיבלת קפה כי אתה נאלץ לדבר, כי זה שאני מכירה אותך לא מעניין, אתה נאלץ לדבר.
כן.
מה זה עשה לך, המקום הזה, שבו חווית את השינוי, ממקום שבו, מה, אבל מכירים אותי, למה אני צריך לדבר, למקום הזה של, מה, מכירים אותי, למה אני צריך לדבר?
א', זה היה מגניב, שאני לומד משהו חדש, ושאני יכול לבטא את עצמי, אבל זה היה מגניב כמו ללמוד ללכת, נגיד. כאילו זה המון חוותות ונפילות ומעידות וחוסר הצלחות, ובניגוד לילד שאומר, טוב, אבל אני אלך, אז יש מצבי שאני אומר, טוב, אני אשכב על הרצפה ואני...
אתה יודע מה ילד יגיד, הם בני שנה, הם עוד לא מדברים שם.
איתך הם לא מדברים.
אבל זה קטע, כי אמרת פה שהמקום הזה של פתאום ללמוד את זה, גרם לך כאילו להתמודד עם עצמך מחדש, ללמוד דברים חדשים, לעשות שם צמיחה, לבטא את עצמך. זאת אומרת, עד אותו מקום, וסליחה שנייה על הבוטות, השאירו אותך נורא קטן. אתה השארת את עצמך נורא קטן.
אני השארתי את עצמי נורא קטן.
נורא קטן ומנוהל על ידי מישהו אחר.
כן.
מטורף. אז, וזאת, אגב, אחת ההמלצות הנורא חשובות שבעיניי, שאני נותנת, תדברו. ממש, תדברו, תמיד. אל תניחו שהצד השני יודע.
וגם אם, וכמו שעשית לי, כאילו שזה גם אם זה ברור, אז להוציא את זה במילים.
כן, לא לחסוך ממך את הצורך לבטא את עצמך.
גם לפעמים זה יהיה גוון טיפה שונה, אבל הוא האישי שלי. זאת אומרת, את יודעת מה אני רוצה, אבל גם כשאני אבטא את זה, זה יהיה טיפה שונה, זה עם הפלייבר שלי.
כן, ואז אני אגיד לך, לא אכפת לי, אנחנו עושים את מה שאני רוצה, אבל לפחות ביטאת את עצמך.
כן, קשה לי חדית. מגניב. אז זה בעצם יאפשר לזהות בעיות ופערים. הנקודה הבאה שעלתה מאנשים זה התערבות. לא בריאה או מוגזמת, או שימו את מילת התואר האהובה עליכם, של משפחה וחברים.
אוקיי. שמה, זה קורה פתאום בקשר, וזה יוצר שינוי?
כן. זאת אומרת, שהזוג כל הזמן, או פתאום בתקופה מסוימת, וגם זה קורה, לפעמים נתקלנו בזה בערבי שיח, שצד אחד התחיל לצאת עם צד ג' והצד ג' כל הזמן
מתערב במערכת היחסים.
כן.
זאת אומרת, זאת דמות חדשה שנכנסה ומביאה איתה איזושהי התערבות במערכת היחסים.
כן. וואו, ככה היא אמרה לך? אתה לא תקשיב לה יותר. עכשיו, זה קורה כל הזמן בחיים עם הורים לפעמים.
כן, אבל זה לא מעניין.
זה יכול מאוד להשפיע על מערכת היחסים.
זה לא מעניין. למה אני אומרת את זה?
כדי להצבן אותי.
למה אני אומרת את זה? כי זה לא מעניין אותי את מי אתה תכניס לתוך מערכת היחסים, עם מי אתה תצא, כמה אמא שלך תדבר עליי, אמא שלך חמודה, זה פתח מדברת עליי רק טוב, אבל זה לא מעניין, למה? כי מעניין מה אתה תעשה עם המידע הזה.
נכון.
האם אתה תיתן לדחוף לשם את האף? האם אתה תיתן להשפיע עליך? האם אתה תסתכל עליי בעין אחרת מתוך ההשפעה של צד ג' שהתערב, או שיש לך את הסנטר שלך ואת הידיעה הברורה שלך, מה נכון, מה לא, איך להביט על הדברים, איך לשים גבולות בין אנשים וקשרים אחרים שלך, ולכן לא מעניין מי מכניס את עצמו לקשר, אלא מה אנחנו עושים עם זה בתוך הקשר.
כן. אני יכול להראות לך מה כתבתי פה מתחת?
לא.
גבולות.
אני לא רואה, אני עם משקפיים של הראייה לרחוק, וזה...
אז כתבתי גבולות במילה אחת. עכשיו, אז באמת, יש אנשים שמאוד, נקרא לזה, ממורכזים עצמם, ואי אפשר להזיז אותם.
לא מכיר.
אני מניח שיש אנשים כאלה. אני גם, אני לא יודע. אני נגיד, יודע שאני לא אחד כזה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לעצמי שאני כזה.
אבל אתה מושפע.
אבל אני מושפע. יחסית.
גמישות יתר.
גמישות יתר. ואז אני...
מאוד מעצבן. אני עוזרת לך פשוט, אני עושה לך פה השלמה.
חמודה מאוד. ואז אחד מהדברים שאני יודע זה לשים גבולות. זאת אומרת, נגיד, אמא שלי יודעת, כבר שנים...
זה ממש הצחיק אותי מה שאמרת עכשיו, סליחה.
מה?
לא, תמשיך.
טוב.
אתה יודע לשים גבולות, כן.
כשאני רוצה ואני מזהה את זה בזמן, בסדר? כוכבי.
כן.
כן, נו מה, יש פעמים שיגידו לי, תשמע, היא עושה ככה, היא לא בסדר וזה, אז אני אגיד, רגע, היא לא זה, ולפעמים זה יפעיל אותי, כאילו, ואני אחשוב רגע, כאילו, אולי זה נכון, וזה. כן, אני כזה, שמופעל. אבל יש פעמים שאני שם גבול, נגיד, אני יודע עם אמא שלי יודעת, שהיא לא תגיד לי מילה רעה על בת זוג, כי אני נתק את הקשר עם אמא שלי. כאילו, היא מכירה אותי, היא יודעת, כאילו ש... שיש, אני פשוט, כאילו, אם יש, אחרי הסיטואציה, אני נורא מגמגם, אם יש, אם אומרים לי משהו לא טוב על, על, על בת זוג, ואני כאילו במקום המקורקע שלי, אז אני פשוט חוסם את זה. כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז אני פשוט הודף וחוסם. זה הדרך שלי.
בגלל שאתה לא יודע להציב גבולות, זה בדיוק מדגיש את מה שצחקקתי עליו מקודם. כי אם אנחנו יודעים להיות במקום שיודע להגיד את הלא, ולשים גבול, ולשמור על עצמנו, אני לא צריכה להרחיק את מי שמדבר, כי אני סך הכל אתייחס למה שאני כן רוצה, ולא אתייחס למה שאני לא רוצה. והוא יכול מהיום ועד מחרתיים להגיד לי שאתה לא סבבה כי אתה אוהב גזר, ואני לא צריך להרחיק אותו, כי בעיניי זה לגמרי סבבה שאתה אוהב גזר, וזה לא מעניין מה שהוא אומר. אני לא צריכה לעשות לו מיוט בשביל להצליח לשרוד את זה. שם הגבול. עצם ההזדקקות שלך לניתוק מראה שאתה לא יודע לשים את הגבול, ובגלל שאתה לא יודע לשמור על עצמך, אתה חייב בעצם להסיר את הגורם המפריע. אתה מבין?
כן, לדעתי, אפרופו הפרקים שלנו על הדבר הזה שעלית עליו, כאילו של החוסר אמון שלי באנשים, כאילו שאני לא בוטח באנשים, כי יש שם איזה, לא זוכר מה.
לא בוטח בעצמך.
כן. אז את רואה, את זוכרת את זה יותר טוב ממני. אולי אני
מכירה אותך. כן.
אז ברגע שמטפטפים לי את הדבר הזה, זה השאר צף.
את מה?
ברגע שמטפטפים לי את הספק, והוא גם ככה שם, אז הוא...
בוודאי.
אז הוא ישר קופץ.
ברור. יש את האנלוגיה דוגמתית הקבועה שלי שאני נותנת על הקואלה. כשאנשים מדברים איתי על זה שהם מרגישים אשמה לגבי משהו, כשיש להם סימני שאלה לגבי משהו, ספקות לגבי משהו, כשהם... אין להם את היציבות הזאת באיזושהי עמדה, בסדר? נעלבים ממשהו. כזה. כל המשפחה הזאת. ואז אני באה ונותנת את הדוגמה הנעל. אתה קואלה. אני עכשיו החלטתי שאתה קואלה.
כן.
בסדר? זאת ההבחנה שלי. מה זה גורם לך להרגיש ברגע הזה?
להגיד לך שאני לא קואלה.
ולצחקק עליי בצורה קצת מגוחכת.
כן.
מה גורם לך בצורה כזאת בוטה לצחקק לי מול הפרצוף ולא להיעלב, להיפגע, להרגיש אשמה, ספק? מה גורם לזה? אני עכשיו באתי מהפן המקצועי של עצמי, כי היא מבינה בקואלות, ואומר לך שאתה קואלה, מה גורם לך כאילו להדוף את זה בשנייה?
כי אין לי ספק, יש לי ידיעה ברורה שאני לא קואלה.
תודה רבה. וזה בעצם ממחיש את כל המקומות שבהם אנחנו נפגעים ממשהו. אתה לא נפגעת ממני שקראתי לך קואלה עכשיו, נכון? רק אצחיק אותך? אחלה. אם הייתי אומרת לך שאתה לא יודעת מה, לא נראה טוב, לא חכם, אין לך עמוד שדרה, לא יודעת מה, משהו שלוחץ לך, שאתה אוהב גזר, היית נפגע. היית מרגיש אשמה, היית מטיל ספק, היית משהו שם. כי אין לך את הידיעה הברורה הזאת שאתה לא קואלה. כלומר, אם מישהו גרם לנו להטיל ספק בעצמנו, או להרגיש את האשמה, הבושה וכל החבורה הזאת, זה לא הם גרמו לנו, זה אנחנו, זה קיים בתוכנו, הם פשוט כאילו הסתכלו לנו ואמרו, רואה את הספק שם? מסתכל עליו שנייה, וזה מה שעשינו באותו רגע. זה הכל. אף אחד לא גורם לנו להרגיש בושה, אשמה, מבוכה, אלבון. הם סך הכל מצביעים לנו לדבר הזה שקיים בפנוכו. אם אין שם קואלה, לא נרגיש את זה. ומה? באיזה קטע את... לא.
את לא חושבת ש... הרי יש מקצוע שלם של גזלייטינג.
גזלייטינג, קודם כל, עוסק ב... זה נושא שונה לחלוטין. גזלייטינג מביא לך כאילו תפיסת...
לא, אבל זה לגרום להטיל ספק, לאורך הזמן.
לא, אבל גזלייטינג... נכון, אבל גזלייטינג כאילו מביא לך עובדות סותרות עם איזושהי הוכחה לאמיתות הדברים. אתה צריך להיות מאוד מאוד בפוקוס כדי לדעת שהאמת שלך היא הנכונה.
לעומת אמת.
לעומת התשתשת שנותנים לך. וזה לאו דווקא נוגע בתחושת ערך שלך ובמי אתה ובאלבון ובאשמה. זה שני דברים שונים. גם אנשים שהסנטר שלהם מאוד מאוד יציב, אדם שעשה להם גזלייטינג בצורה, אתה יודע, איכותית, יכול לטשטש אותם. לא כולם יפלו בזה, מן הסתם מישהו שהוא, ניקח אותך כדוגמה לחוסר יציבות הזאת, כי כבר אמרנו שאתה ככה טיפה גמישות יתר, לך יותר קל לעשות גזלייטינג. אני חושבת שתסכים איתי, ואם לא, אז אני אכריח אותך להסכים איתי.
לא, מסכים איתך לגמרי.
אבל לא, כי זה באמת ככה.
ולכן אני לא סומך על אנשים.
כי אתה לא סומך על עצמך שתתמודד כשיתשתשו לך את המציאות או יטילו ספק או יגעו לך בספקות שנמצאים. ראית אבל? אני לא נוגעת בכוונה. ולכן לצורך העניין, אני לא רוצה לדבר על עצמי, אבל אני מדבר על עצמי כי אני אוהבת. לי, אני חושבת שאתה יודע, יותר קשה לעשות גזלייטינג. אני נותנת אמון באנשים, אני שיא התמימות, אבל נורא מפוקחת. אני נורא בודקת את הדברים, אני נורא יודעת מי אני, ויודעת לשפוט את הסביבה שלי מתוך הספקטרום הזה של המשקפיים שלי, ולא מתוך מה אחרים אומרים. וזה מאוד עוזר לבחון את המציאות כשעושים לך לצורך העניין את הגז לייטינג הזה. זה לא אומר שאני לא יכולה ליפול בזה, אבל זה אומר שצריך לעבוד יותר קשה כדי להביא אנשים כמוני לשם.
מתישה, תמיד אמרתי.
זה נכון, זה נכון.
הנקודה הבאה שלי, חוסר אמון.
לא שאתה מכיר את זה.
לא שאני מכיר את זה. אז כן, יש מערכות יחסים שיש שם איזשהו חוסר אמון, שאני מניח לא התחיל מההתחלה, כי אחרת אולי מערכת יחסים לא הייתה מתחילה מההתחלה.
לא, יש מערכות יחסים שמתחילות, עם ספק בקשר לאמון. אני יכולה לתת לך כל מיני דוגמאות לסיטואציות כאלה גם. לתת?
נניח אחת, שתיים.
נניח, לא יודעת אם כולם התחברו לדוגמה הזאת, אבל אני מכירה כמה דוגמאות כאלה. מערכת יחסים שהתחילה מבגידה. נניח אנחנו הכרנו, כשאתה היית נשוי ואני הייתי המזכירה שלך.
איזה כיף.
כן? אני הכרתי אותך כשבגדת בזוגתך. בבגדי כזה, עם הסינר. אתה היית נשוי, בגדת באשתך איתי.
כן.
היינו בסתר.
כן.
אני לא אסמוך עליך. קרוב לוודאי שאני לא אסמוך עליך. גם אם אני לא עודה בזה, אתה בן אדם שאני לא יכולה לתת בו אמון. בגדת באשתך, מה מבטיח לי שלא תפגוד בי? כנל אתה מולי. את היית מאהבת של בן אדם נשוי, את לא בן אדם שאפשר לסמוך עליו כל כך. יכול להיות שתעשי את זה גם לי.
האמת שזכרת לי, כן. כאילו פעם, שנים, כאילו בשנות ה-20 שלי, אני אמרתי שאנשים בוגדנים, אנשים בוגדנים, כאילו אין מצב ש... שאני אהיה מישהו, כי הם יחזרו על זה.
וזה לא נכון. אבל זה כן, נכון, אצל חלק מהאנשים.
כמו כל דבר.
נכון. אז אמון.
כן.
אז הוא כן יכול להגיע עם מערכת היחסים, והוא יכול גם להגיע עוד לפני מערכת היחסים. אתה הגעת אליי עם חוסר אמון, בילד אין בך, ולא קשור למערכת היחסים שלנו.
וזה יכול לקרות בדרך, בקלאסיקה, כאילו שיש איזשהו משהו שקרה, שפתאום יוצר איזשהו חוסר אמון, או... לא קרה משהו, אבל יש לך סרט שקרה משהו, ואתם לא מדברים, ואז יוצר חוסר אמון. הקיצר, אז גם פה, שיחה, או ליווי אישי, או זוגי, יכול לפתור את העניין של החוסר אמון בתקשורת.
וגם לזה, יש כל מיני סיטואציות של העניין הזה עם חוסר אמון. כמו שאמרנו, אתה למשל הגעת אליי עם חוסר אמון בילד אין במערכות שלך, א', כי חווית פגיעה במערכות קודמות, אז לא שמחת עליי, כי אני אישה וגם הם היו נשים, אז גם אני אפגע בך. קלאסי. לא נתת בי אמון. דבר שני...
הוכיח את עצמו.
לא נכון. דבר שני, ואו במקביל לזה, לך באופן אישי, יש את הבעיה של לסמוך על עצמך. ככה שלא משנה גם, אולי אם לא היית חווה במערכות היחסים שלך שום דבר, עדיין היית מביא את האישו הזה לתוך מערכות היחסים. זאת אומרת, אצלך יש שני נושאים שנוגעים באישוס של אמון, כשפה באמת אפשר לעשות איזשהו ליווי ולהתחזק ולסדר את זה. יכול להיות באמת איזשהו אירוע שאתה עשית לי משהו שפגע בהסכמים שלנו באמון שלי, אולי אפילו יותר מפעם אחת, והפסקת עם זה, אבל עדיין יש לי אישוס של אמון, ואני יכולה לעבוד עליהם ולחזור לסמוך עליך. במקביל אלה, יכול להיות שבאמת, אתה בן אדם בוגדני ונוראי, באופן קבוע וחזרתי, וכן לתת בך אמון, לא לתת בך אמון, לא רלוונטי, כי אתה תחזור ותפר את ההסכמים שלנו. מה זה ייתן בכלל לעבוד על האמון בך? ואז צריך להסתכל על זה ממקום קצת שונה. האם אני מוכנה לחיות בסיטואציה כזאת? אנחנו דיברנו לא פעם על זה שאני עזבתי בגלל הסיטואציה הזאת. זאת אומרת, לא נותנת בך אמון. אתה יודע, אתה החבר הכי טוב שלי גם היום, אתה הבן אדם הכי קרוב אליי, איש סודי, עדיין לא הייתי מוכנה לחיות בזוגיות שבה הגבולות האישיים מאוד שלי, לא הסכמים, גבולות שלי נחצו, ההסכמים הקטנטנים שהיו לנו נחצו, זאת אומרת פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, דברים שקשורים אליי דרסו אותי, ופה אני עשיתי החלטה, סומכת עליך, אבל לא כיף לי ועוזבת. ואלה שני נושאים שהם בעצם קשורים, אבל לאו דווקא קשורים, שגם אולם אנחנו צריכים להתאדרס ו... להחליט איך להתנהל.
לא אמרתי שהנושאים על זה, זה איך להישאר ביחד, על איך לזהות שיש...
כן, אבל אנחנו כבר לוקחים משהו ומרחיבים אותו.
צד אחד תמיד מאשים. את הצד השני. אז אם יש...
אני נתן לי תחושה שהצבעת עליי, אבל...
לא, רק עשיתי ככה. עשיתי לך אוויר.
תודה לך על זה, כן. צד אחד תמיד מאשים את הצד השני.
כן, אם אתם נמצאים בסיטואציה של מערכת יחסים, שאתם מרגישים שאתם אשמים בהכל, או שהצד השני כל הזמן מאשים אתכם.
שני דברים שונים אמרת פה עכשיו. אתם מרגישים שמאשים אתכם בהכל, והצד השני מאשים אתכם. אלה שני דברים שונים.
סבבה.
נרחיב?
תרחיבי.
ברור. למה? כי אתם מרגישים שמאשים אתכם בהכל, יכול להיות שאתה לא אמרת עליי כלום, יכול להיות שאמרת אני מכין סלט עם גזר, בסדר? ואני אשמע, את לא בסדר כי את לא מכינה לי סלט. למה אתה מאשים אותי כל פעם, כל ערב, אני שומעת ממך האשמות על זה שאני לא מכינה לך סלט. מה אתה אמרת? אני הולך להכין לעצמי סלט עם גזר או משהו כזה, אני לא זוכרת מה אמרתי. אני מרגישה שאתה מאשים אותי כל הזמן, האם אתה באמת מאשים אותי?
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, תלוי בסוג התקשורת, אבל לא, בפועל לא, כרגע.
ולכן אלה שני דברים שונים, זאת אומרת, יכול להיות שאני מסתובבת עם הקואלה הזאת, הספק הזה, האשמה, האלבון, יכול להיות שאני מסתובבת איתם אצלי, והנרטיב הזה פשוט צובע את כל מה שתגיד, וכל דבר שאתה תגיד, עובר דרך הפילטר של האשמה, ואני מוצאת מה אני לא בסדר בו, למה? כי אני מחזיקה עליי לא בסדר, זה לא קשור אליך בכלל.
כן.
שזה בשונה מלהיות במערכת יחסים עם מישהו שבאמת בפועל כל הזמן מאשים.
ועדיין, אז לתקשיר מאוד מאוד יעזור
טיפונת.
באופציה הראשונה.
גם בשנייה.
וגם צריך לסמוך, כאילו זה הכל מתחבר אחד עם השני. זאת אומרת,
מפתיע בטירוף.
את לא נראית מופתעת. חוסר תמיכה והבנה.
תסתדר.
מה?
אני לא יודעת מה אתה רוצה ממני עכשיו, תסתדר. נתתי פה דוגמה. כן.
כן, אם אנחנו מרגישים לבד, אם אנחנו מביאים את הקשיים שלנו ולא מרגישים את התמיכה, לא שבן זוג אמור להיות הדבר הזה, אבל חלקנו כן רוצים לקבל את התמיכה מבן הזוג, שהיא לאו דווקא התמיכה פיזית, אבל כאילו שיהיה המיי פרסן, כאילו,
כן,
שזה אבל לא רק מין.
וגם זה. אבל שוב, יש הבדל בין להיות כאן ביחד מתוך הרצון של שנינו, ובקשר שהוא, אתה יודע, הדדי ורצון משותף, לבין זוכרת הרשימות שאיתם פתחנו את זה פה, שזה הקלטנו בפרק. היו רשימות שדיברתי עליהן. לא משנה, בן אדם שמסתובב עם רשימות, אתה צריך להיות ה-my person הזה. אתה צריך להיות זה, אני עכשיו עצוב. קום, אני רואה שאתה בשנץ, אחרי יומיים שלא ישנת. קום.
חבקני נא.
בוא, אני עכשיו במצוקה. לא. לא. זאת אומרת, יש הבדל בין לרצות להיות בזה ביחד, תוך שאנחנו רואים את המקום של הצד השני ומאפשרים לו גם להיות מי שהוא, ולתת לנו כשהוא יכול ומסוגל ורוצה, לבין אתה חייב לי. סעיף 4 ג' אומר, שכל פעם שאני באיזושהי מצוקה רגשית, אתה אפ על הרגליים בא ונותן לי את הנראות, חיבוק, מגע וליטוף על הראש בהסבה לשמאל. לא כזה. לא להשתמש בשני כאובייקט.
נכון. ולהבין שסדר העדיפויות שלנו הוא שונה. כי אנחנו יכולים, כאילו את אמרת ישר על השנץ, ואמרתי, ברור שהיא תקום מהשנץ אם אני עצוב לי.
לא, לא, עד שאני הולכת לישון, אני לא אקום בשביל אף אחד. אבל זה בדיוק העניין, שלראות את המקום אחד של השני, ולאפשר אחד לשני להיות גם מי שהם, ולהבין שאם אנחנו נאפשר להם את זה, יהיה להם גם את המקום עבורנו. כי אם אתה מסתובב כל הזמן בלחפש את המקום שלך בקשר, כי לא נותנים לך את הספייס, ולא נותנים לך את השנץ, ולא נותנים לך להיות מי שאתה, וכל הזמן רודפים אחריך עם סעיף 4 ג', אתה רק תבקש את האוויר הזה, ותהיה עסוק בלייצר את הפניות עבורך, ולשמור את האנרגיות עבורך, אתה כבר לא תראה את הצורך של האדם השני. כשאם תשחרר אותו, למצוא את המקום שלו, ואת השנץ, ותשחרר אותו מסעיף 4 ג', הוא יקום סבבה ורענן מהשנץ הזה. ויהיה שם עבורך, יוכל לראות אותך. וזה המקום הזה של לאפשר אחד לשני. אגב, אני מצאתי המון, המון בגים כאילו בסעיפים האלה שהבאת, גם לגבי מה היה הסעיף הקודם.
חוסר אמון? צד אחד תמיד מאשים.
צד אחד תמיד מאשים. אמרת שאלה בעצם נקודות שמעידות על הידרדרות של קשר.
שיכולות. זה עם כוכבית, כן? לאו דווקא שיש את הדברים האלה, זה אומר שהקשר הולך לאבדון. אבל זה נקודות, כאילו סימני הזרק האלה, שאם הם נמצאים, אתה יכול לחשוב רגע, האם יש משהו שאני רוצה לשפר בעזרת תקשורת את הדברים האלה?
אז אני שוב,
כדי שזה לא יהיה כדור שלג.
קודם כל, את הכל אפשר לשפר בעזרת תקשורת, ואני חושבת שזה נכון גם אם זה לא נורא, זאת לא נורת הזרה ספציפית לגבי סיום קשר, אבל אז זו כוכבית שיכול להיות שהיא נכונה לגבי כל הסעיפים, אני בטח ארחיב עליהם גם בהמשך, אבל לגבי העניין הזה של האשמה, למשל. אז אם דיברנו על הצד אחד כל הזמן מרגיש שמאשימים אותו, קרוב לוודאי שזה בכלל לא קשור לסיום הקשר, וזה קשור, כמו שאמרתי, לאיזשהו נרטיב פנימי שלו שצריך עבודה. יכול להיות שלצד השני ימאס מזה והוא יעזוב, אבל זה לא באמת בדרך כלל קשור לקשר, אלא אליי, כי אני זאת שמייצרת לי את הספקות לגבי עצמי. זה מה שאני מייצרת, זה אחד. בסדר?
אני חושב שזה משהו שיכול, כאילו אם זה משהו שהוא רוטיני והוא קבוע, אז הוא יכול להוביל לסיום הקשר.
אמרתי, יכול שימאס לך ממני וזה יוביל לסיום, אבל מה שיצר את זה בעצם זה משהו בי, שאם נתייחס אליו אפשר לפתור אותו באיזשהו תהליך אישי וכליל, והצד השני שמאשים כל הזמן, גם זה, זה גם יכול להוביל, כי ימאס לי שאתה מאשים אותי כל הזמן, כן? אבל זה גם יכול לבוא מאיזשהו טריגר של, אתה יודע, משהו שעברת בחיים, הוא בכלל לא קשור לקשר שלנו, וגם יכול לא להוביל, אם לי לא ימאס מזה ואני אצליח להתמודד איתך או לחסום אותך, אז הוא גם לא יוביל לסיום הקשר, הוא פשוט יערוס לנו אותו ואנחנו נשאר בקשר הרוס. ואז הכוכבית הזאת בעצם לגבי רוב הסעיפים וגם זה, אומרת תתייחסו לכל נקודה שהעלינו בפני עצמה ולאו דווקא כסממן לקשר שמסתיים, דברו, תמצאו את המקור לזה, וטפלו בו נקודתית. זה הכל, זה כזה. גם אם זה לא מה שיערוס לנו את הקשר, זה לחלוטין יכול לשפר את הבסיס למה שיהיה הקשר מכאן והלאה.
כן, כן. מסכים איתך. וטוב שחידדת את זה ככה.
תודה לך.
חוסר איזונים, למשל בין העבודה והזוגיות.
מה, חשבתי בין התובנות שאני מביאה פה וה... לא יודעת, שאלות שאתה מביא.
כן. אז... גם כן, כשיש איזשהו חוסר איזון, שזה הבורחים למיניהם, אני קורא לזה.
כלומר, אכלתי את הראש ואתה בורח?
אם זה אנשים שהייתי פוגש בעבודה, שנשארים עד 7 בערב, כדי לא לחזור הביתה למקלחות ולזה ולאישה.
נמנעים, כן.
כן.
אתה נמנע מקונפליקטים? יש אנשים שנמנעים מערכת היחסים עצמה.
פשוט, כן.
כן.
או, כאילו שוב, הבלנס הזה בין הזמן הזוגי, זאת אומרת, כשיש שם חוסר איזון, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות חוגים, זה יכול להיות בנות זוג נוספות למי שהיה מונוגמי, זה יכול להיות כאילו איזשהו שינוי קיצוני באיזונים, שמשהו שם...
שזה לאו דווקא מבריחה והתחמקות ממערכת היחסים, כן?
זה יכול להיות פשוט כי המשהו האחר הרבה יותר מלהיב לי. אבל...
או שלא יודעת מה, הבוס נתן לך דדליין, שאם אתה לא מסיים אותו עד סוף החודש, הוא מפטר אותך כחלק מקיצוץ שהוא עושה, אתה חייב לשמור על העבודה, ולכן אתה נמצא בבית 40 דקות בשבוע. אתה יודע, יש אנשים שמתמודדים מסיטואציות כאלה, שזה אין להם ברירה, כי יש שם משהו שדורש אותם, לא מבחירה אמיתית, אתה יודע, לא מבחירה של כיף. וגם זה מפר איזון.
וזה גם יכול לפרק קשר, או אם זה לאורך זמן, זה לא איזה משהו נקודתי.
נכון, נכון, נכון. ואז מה?
אז אני אומר, אז לשים לב לזה, לדבר על זה, בתור התחלה, להבין האם יש רצון בצד השני, האם הוא במודעות בכלל לדבר הזה, האם אנחנו במודעות לקושי שלו, שבגלל זה הוא לא מצליח לאזן. זאת אומרת, האם זה מבחירה הוא לא מצליח לאזן? האם זה מחוסר מודעות הוא לא מצליח לאזן? מה קורה שם? ואז לנסות, למצוא, בין אם זה, כמו שאמרת, לא, עכשיו זה יהיה חודש, חודשיים עמוסים, אבל אחר כך זה יירגע.
אתה עושה תאום ציפיות על המקום הזה, זה לא משאיר אותך ככה בחוסר ידיעה, באיזושהי עלתה כזאת לגבי מה קורה כאן, ואם הקשר מדרדר, או שזה רגע ונעבור אותו.
כן, או משהו לא טוב, ובגלל זה אני בורח, אבל כן, לא רציתי להתאמת, אז בואי כאילו נפתח את זה בעדינות, וכזה זה.
וזה טיפ ש... נוגע גם פה וגם באמת בכל כך הרבה נקודות, גם בפרקים שהקלטנו. הרבה פעמים, בעצם הנקודה שתפתור לנו המון מהכאב, מהקונפליקטים, מחוסר הידיעה, מהפערים, הכל.
להיות לבד על אי בודד.
גזר. עם גזר. זה לשבת ולשאול, א', האם אתה מודע למצב, לפערים בינינו, זה שאני צריך כזה ואתה נותן כזה לצורך העניין, מה אתה רוצה מהקשר? כזה. זאת אומרת, יכול להיות שאני רציתי להיפגש 14 ימים בשבוע, ואתה זה שיודע שאין 14 ימים בשבוע, אני פשוט... וכשאני אשב לדבר איתך, ואני אגיד לך, אני רציתי 14 ימים בשבוע, ואתה תגיד לי...
אין לי לתת את זה.
אין 14 ימים בשבוע, יש רק 7, ואני אגיד לך, אוקיי, אז, אבל בוא תסביר לי, האם אתה רוצה לראות אותי 14 ימים בשבוע, ואתה תסביר לי עוד פעם שאני לא גאון, ואז תעזור אותי, כי כמה אפשר, אבל שם אני באמת אבין אם הפער בינינו זה כי אתה לא רוצה אותי, או כי אתה מאוד רוצה, אבל זה המקסימום שאתה רוצה לתת במערכת יחסים.
לא יכול לתת יותר משבעה.
או שאתה מנסה להתחמק ממני, או שזו תקופה שיש לך רק 7 ימים בשבוע, אבל אתה יודע שבעוד חודש אתה מקבל בונוס של עוד כמה ימים לכל חודש, ואותם אתה תיתן לי. והרבה פעמים זה עושה לנו המון שקט, רק מתוך, אם דיברנו על לצאת מהעלתה הזאת ומחוסר הידיעה, להבין שהצד השני רואה אותנו, רוצה אותנו, אולי לא היה מודע אפילו לפער, אפרופו לדבר, ולדעת שאנחנו כן רצויים. מה אתה מחייך?
כי אני חושב, איזה יופי, כמה ששקרים נורא מרגיעים את הצד השני.
הבונוס של 14 ימים בדרך. כן, נקודות אחרונות לסיום?
לא.
בשעה אנחנו אוכלים את הראש.
בסדר, נשארו כמה נקודות אחרונות, וזה כאילו השיחה הזאת ממש זורמת ועברה כיפית.
כי אתה דיברת יותר ממני, אז זה עובר יותר נעים, אתה מבין?
אז בביר דיברתי יותר ממך. חוסר תאימות ברמת אנרגיה ועניין.
תאימות כאילו ברמה של גזע?
כן.
אני אוהבת קריקט, ואתה חובב קורקינט. ראית מה עשיתי פה? אין, לא...
וגם מעניין לי התחת.
איך אתה מדבר?
מעניין לי את התחת.
ואתה מדבר בצורה שהיא לא נעימה לי.
נכון.
ואז?
אז זה דומה כאילו לקודם כאילו של הפערים בזמנים, אבל זה פה על העניין האנרגטי, כאילו של ההתעניינות.
לא מעניין אותי הקורקינט שלך, ואני אשמח שלא תספר לי על זה, או אתה מספר לי ואני כזה...
כן, הקשבה פעילה.
סיימת? זה?
כן, אכלת לי את הראש. או כאילו כזה.
לעומת ה... אתה יודע שקורקינט זה לא ה... cup of tea שלי, אבל אני אשמח לשמוע איך חווית את זה.
כן.
אבל זה באמת לא מעניין אותי, אז תזדרז.
בגבולות מסוימות. כן, את שמה גבולות מאוד בוטים למה מעניין אותך, מה לא מעניין אותך. וסבבה, יש לך חברות אחרות. תספר להם את זה.
לגיטימי אני חושבת, לא?
כן.
כן? לא יודעת. לא, אני חושבת שכולנו היינו רוצים שמישהו שנמצא איתנו יתעניין בנו במידה מסוימת.
במידה מסוימת, כן. ואפשר להעלות את זה כצורך ולהגיד, תלכי מפה אם את לא...
תלמדי לי לרכב על קורקינט.
והאחרון שהתייחסת אליו בראשון...
זה יצא לך ממש מאיים ופוגעני. אני מרגישה שאתה מאשים אותי כל הזמן.
לא, זה...
נפגעתי.
זה לא זה.
נגעת לי בקואלה. כן.
זה עייפות? או שינויים גדולים בחיים.
ברור שהעייפות, אם לפני 3 סיפים דיברנו על זה שאתה הורס לי את השנץ. כן.
אז אם הצד השני כל הזמן נורא 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 עייף, או יש איזה שינויים מאוד גדולים בחיים.
אתה נוגע לי פה בנקודה רגישה, כן. אחת שעייף לה, כן, דבר. אז?
אז צריך לדבר על זה, על העייפות. האם העייפות היא... מאיפה היא מגיעה?
זה נורא, אבל מזכיר לי את אחד הסיפים הקודמים של הבריחה והחוסר איזון מעבודה, זוגיות וכל השאר. גם חוסר איזון בין תן לי לישון והזוגיות. כאילו, זה די על אותו מקום.
זה סוגים שונים של בריחות.
בואו נדבר על זה.
שהן יכולות להיות אמיתי, כאילו בריחות, ויכולות להיות מצב נתון עקב חולי, בוס בעבודה או whatever.
בדיוק היום דיברתי על זה, פעמיים אפילו. שבתקופה שבדיעבד גילינו שהייתה לי מחלת הנשיקה, אתה זוכר איך אני הייתי? לא הייתי, הייתי כבויה. לא ידעתי עדיין מה עובר עליי, לא ידעתי שזאת מחלת הנשיקה, פשוט חשבתי שמישהו מחק אותי וכל מה שאני רוצה זה לעצום את העיניים ולקמול. והיה מצד אחד בן זוג שחווה אותי עייפה כזאת וכעס עליי. הוא היה, אם אתה זוכר, לוקח אותי לדייטים. אני לא היית שם, אני הייתי נרדמת לו כבר ברכב בדרך, יושבת איתו, מעשנת בשרשרת כדי להישאר ערה, ואז מבקש ממנו לקחת אותי הביתה כדי לישון, והוא היה ממש כועס עליי, בסוף הוא נפרד ממני כי אני גול של בן אדם, כי אני עייפה. ומנגד היה אותך, שראית אותי שם, הבנת שעובר עליי משהו, עוד לפני שידענו מה זה, הבנת שעובר עליי משהו, נתת לי את הקרדיט שאני לא עושה דווקא, והנחת לי להיות, ואז עשיתי את הבדיקות, וגילינו שזה היה מחלת הנשיקה, ושהייתה לזה סיבה. ותשמע, זה עושה המון הבדל. מבחינת התחושה, כשאתה עובר משהו גופני, לאו דווקא עייפות, מחלה, הזדקקות של הורים, גם אם זה הבוס הדורשני בעבודה, אם דיברנו עליו מקודם. יש המון ערך בבן זוג שנמצא שם, ומבין שאתה נמצא באיזושהי תקופה שבה אתה צריך, או את הספייס שלך, או את התמיכה, או את העזרה, או את הנראות, או את המשהו הזה, וגם אם כן או לא יודעים מה זה, כמו שאתה עדיין לא ידעת עד הבדיקות, עדיין נתת להיות.
כן, אבל אני שם כוכבית, כאילו, וזה בדיוק הדברים האלה שאני אומר, תדברו על זה, mm-hmm. כי דיברתי איתך על זה. אני זוכר שהייתי נורא,
בהחלט.
הייתי נורא נורא מופעל, בסרט שלי, איתי בבית, אני כבר לא נחשב, את לא חושקת בי, את לא זה, כאילו, mm-hmm. את בורחת ממני ואת הולכת לישון.
אתה לקחת את זה אישית.
כן, כי עוד לא קראתי את הספר ארבע הסכמות. ואז את יוצאת, ואיתו את כאילו...
לא ידעת מה קורה שם, לא הסרט שלך זה כן.
ואז דיברתי והבנתי כאילו שא' זה לא אישי, ב' קורה משהו. Mm-hmm. ואז הייתי שם, כאילו שוב, כמו שאת אומרת, הדברים התגלגלו בגלל שדיברנו.
אבל...
אם,
אבל...
זה, אם זה היה נשאר בשיח שלי, אז היה פשוט אמונה שגורמת לדברים לקרות. כי הייתי אומר... היא לא רוצה אותי,
נכון.
היא לא זה, היא הולכת לבלות, שתלך...
אם זה פתחנו את הסיפים הראשונים, כן.
אז ביי.
אם זה פתחנו את הסיפים הראשונים, שלפעמים אנחנו במחשבה יצרת מציאות, ואז אם קורה משהו, ואנחנו אומרים, זה מצביע על הידרדרות הקשר, אז אנחנו מדרדרים את הקשר. אבל אם אנחנו מתייחסים לזה כמשהו שאפשר להתייחס אליו ולאבד אותו, ולעבור ממנו הלאה, אז זה מה שזה יהיה. אז אתה דיברת, ואז הנחת לי להיות ולעבור את התקופה, ולצורך העניין, הבחור השני, שגם איתו דיברתי ואמרתי לו שזה לא אישי ולא, אני לא יודעת מה עובר עליי וכולי, העדיף לא להאמין, אפרופו אמון וחשדנות ואלבון וכולי, העדיף לקחת את זה אישית ולהאשים אותי ולעזוב. כי כל אחד מתנהל מהנרטיב שלו. ואם דיברנו על מחשבה יוצרת מציאות, כשאנחנו מסתובבים עם האשמה, עם הספקות, עם החוסר אמון, ומסתכלים על זה כמשהו שיהרוס את הקשר, הנה דוגמה לזה שזה יכול להרוס את הקשר. אני לא מאמין לך, אני לוקח את זה אישית, אני לא סומך עלייך, אני נעלב ממך, את אשמה, זה ירוס את הקשר, אז זה הרס את הקשר. ואתה שבאת פתוח לשיח, והנחת לעצמך להבין שזה לא אישי, אלא שלי, המשכת איתי בקשר. דוגמה מדהימה, לאיך אפשר לחוות את אותה סיטואציה, כזה או כזה. השאלה מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. זה יצא ממש יפה עכשיו.
כן. תוך כדי אני חשבתי גם על העניין הזה שאולי היה שם בעצם גם צורך או רצון שלא התממש, והרבה יותר קל להשים את זה, להפיל את זה על משהו אחר.
יכול מאוד להיות.
במקום לבוא ולהגיד שיש פה רצון שלא מתממש.
יכול להיות.
אז יש סעיף אחר שאת נופלת בו, אז בוא נתאפל עליו.
כן, כן, כן. אבל את זה אנחנו נרחיב כבר פעם אחרת, כי נראה לי
שיצאנו
ארוך. וזה מתקשר למה שאני מדברת עליו המון, ואולי זה יהיה בעוד פרק, על הכוונה החיובית ורווחים משניים מדברים שאנחנו עושים, יוצרים, מחפשים. אז זה בהמשך למה שאמרת עכשיו. נרחיב על זה בהמשך.
את כל הזמן רוצה להרחיב. מה אם לצמצם?
יש לי המון, המון לדבר, המון. יש לי מלא לאכול את הראש.
טוב, זה יהיה פרק ארוך. אולי את הפרק הזה, הוא היה פרק נחמד לדעתי, אני חושב. אני אולי אעלה אותו גם לפודקאסט.
מה זה אולי? ברור שכן.
את כל הזמן מתעקשת, ואני נורא נהנה בתור זה שעושה את זה, להתנגד לה, ולהראות שיש לי שליטה במשהו. אז...
רווחים משניים שלא לעשות.
אז תעשו לייק בקבוצה. לא, בקבוצה אתם כבר נמצאים. אתם יכולים לעשות לייק, תכתבו, אם אתם שומעים את זה, את הלייב אחר כך, מה חשבתם, מה להוסיף, מה פספסנו. זה נורא מעניין אותי, באופן אישי. אותה לא. ולמי ששומע אותנו ברכב או יראה אותנו ביוטיוב, אז לעשות עקוב, סאבסקרייב עם הפעמון כדי לקבל נוטיפיקציות, מצא יותר.
חמישה כוכבים, כל השאר.
כן, ואם אתם שומעים את זה שם, אז אתם אולי לא נמצאים גם בקבוצה שלנו, שם הלייב הזה ממש משודר ברגעים אלה, כי זה עכשיו הלייב.
קבוצת בואו נפתח את זה עם קרן אור פרנקו בפייסבוק.
נכון, אז תחפשו, תבקשו להצטרף, ואחד משנינו, או... האחרים.
ולא לשכוח להמשיך לשלוח לנו נושאים, הפעם היה באמת מאוד 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 אהבתי את הדברים שריכזת ללייב, מגניב. תמשיכו לשלוח לנו כאלה, זה מאוד מעניין לי.
מגניב.
וזה מה שחשוב.
שיהיה לה מעניין.
כן.
להתראות.
ביי.